ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה.
שלום, היום נר חמישי של חנוכה. בכל זאת, נעסוק משהו בעניין חנוכה, תוך כדי הבלטת נושא חשוב מאוד במשנתו של בעל המשך חוכמה. ואני אתחיל באמת ביסודות ימי החנוכה. כמו שאנחנו יודעים, מדובר על שני ניסים שהיו בחנוכה. הנס האחד הוא נס פך השמן, כפי שהוא מתואר היטב באותה ברייתא מפורסמת, ברייתא במגילת תענית שמצוטטת במסכת שבת, כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברו בית חשמונאי וניצחום, נכנסו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן מונח בחותמו של כהן גדול, נעשה נס והדליקו בו 8 ימים. מה שאנחנו קוראים נס פח השמן, וכך הברייתא מסיימת לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. בפשטות על נס פח השמן. לא מוזכר בברייתא, בוודאי לא באופן מפורש וברור, עניינו של הניצחון כסיבה לנס, כסיבה, או כתוצאה מן הנס, כסיבה לתיקון ימי הלל וההודאה. באופן מפורש משתמע מן הברייתא שימי הלל וההודאה הם בעיקר על הדלקת הנרות במקדש, על נס פך השמן. כך בפשטות. לעומת זאת, אנחנו מכירים את הנוסח בתפילת על הניסים, שאנחנו אומרים בתפילה ובברכת המזון, דימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו, אתה ברחמך הרבים, עמדת להם בצרתם, רבת את דינם, קמת את נגמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים מיד מעטים, וטמאים ביד צדיקים, רושעים ביד, צדיקים, וטמאים ביד טהורים, ו... לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. הנס, ההודעה מתמקדת בניצחון. ההודעה לקדוש ברוך הוא מתמקדת בישועה ובניצחון. עד כדי כך, שאפילו נס פך השמן מובלע, אם בכלל אולי נרמז ברמז כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, והדליקו נרות בחצות קודשך, אפילו לא מוזכר, שהדלקת הנרות הייתה בנס. והדלקת נר חנוכה, ומצוות הדלקת נר חנוכה, היא מצווה שבפשטות, אני אומר, מתייחסת לשני הניסים. עצם העובדה שבמקורות הקדמונים אנחנו רואים את שני הניסים האלה כניסים שהם חלוקים, במובן הזה שנס אחד כביכול מתעלם מחברו, עצם העובדה הזאת מראה לנו את המתח המסוים בין שני הניסים האלה, כי יש אכן מתח ויש אכן הבדל. הנס של נס הניצחון, הישועה, סייעתא דשמיא של הניצחון, הוא נס על פי דרך הטבע. הוא נס שנעשה בעזרת התארותא דלתתא. זאת התארותא דלעילא שבאה בעקבות התארותא דלתתא. זה נס שבא לידי ביטוי בגבורת החשמונאים הלוחמים, בתכסיסי מלחמה, בטקטיקות, בחירוף נפש, ביכולת ובחושר של הנהגה צבאית וחשיבה צבאית מבריקה. לעומת זאת, נס פך השמן, כמובן, הוא כולו בידי שמיים. זה נס שלא על פי דרך הטבע. יש לנו כאן בעצם שני מודלים של ניסים, ישועה אחת, ישועה של טבע, ישועה שנייה, ישועה על טבעית, או יותר נכון, לא ישועה, אלא איזה נס על טבעי, בדמותו של נס פך השמן. כבר רבים עסקו בשאלה, לשם היה נס פך השמן צריך להתרחש, הלא, הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם ניסים, ואם לא היו מדליקים שבעה ימים, והספיק רק ליום אחד, והיו מחכים עד שהיו מוצאים את השמן הטהור החדש שמייצרים, שבעה ימים לא היו מדליקים בנרות, במנורה, במקדש, אונס רחמנה פטרי, שום דבר לא היה קורה. כמובן שהישועה והניצחון על היוונים, זה היה דבר דחוף, אקוטי. נס פך השמן והנרות במקדש לא היה כל כך אקוטי. למה הקדוש ברוך הוא עושה על כך ניסים? רבים שאלו את השאלה הזאת. אבל אני רוצה ללכת על פי דרכו של המשך חוכמה, בתיאור, לעניות דעתי, תיאור מעניין מאוד, של מערכת היחס בין שני הניסים הללו. בנס הניצחון וישועה, וישועת השם למלחמות המכבים והחשמונאים, לבין נס פך השמן. אבל לפני שאני אתאר כאן את דבריו של המשך חוכמה בעניין זה, כבר אני אצטט כבר את דבריו מפרשת השבוע שעבר, פרשת וישב, שם הוא אומר שעיקר הנס היה על ניצחון מלכות אנטיוכוס, דהיינו ניצחון על מלכות אנטיוכוס, ועל כך שישראל השיגו הישג היסטורי גדול של קבלת מלוכה 200 שנה. הדברים האלה מקורם ברמב״ם, שמיד נקרא. המשך חוכמה טוען שהנס הטבעי היה העיקר. עיקר הנס היה הניצחון על אנטיוכוס, הישועה, הניצחון וההישג המדיני הכביר שבא בעקבות הניצחון. השגת מלוכה לישראל, מלוכה עצמאית פחות או יותר, במשך תקופה ארוכה היסטורית של 200 שנה. רבא אומר יותר מ-200 שנה. נס פך השמן לעומתו, הוא נס על טבעי, שלדעת המשך חוכמה, בפשטות, הוא נוצר כאן כדי שהוא יברכו עליו. כי לפי דעתו של המשך חוכמה, ברכה של שעשה לי נס במקום הזה, או שעשה ניסים לאבותינו, זו ברכה שנתקנה דווקא על נס על טבעי. הוא לא מסביר כאן מדוע היה צריך את הנס על טבעי על זה, אבל אנחנו נמצא את הדברים בהמשך דברינו בספר שמות. אז קודם כל קבענו, על פי תפיסתו של המשך חוכמה, הנס העיקרי היה נס הניצחון. אם כן, אנחנו עדיין נשאל לשם מה היה צורך בנס פך השמן. לפני שאני אמשיך בתשובתו של המשך חוכמה, אני רוצה לתאר ברקע שתי גישות מרכזיות של רבותינו הראשונים, הרמב״ם והרמב״ן, ביחס למעמדם של החשמונאים, למאבקם, מלחמותיהם, בנוגע לחנוכה. כאן יש, הייתי אומר, מחלוקת חשובה מאוד, מעניינת מאוד, בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. לא לפי הסדר הכרונולוגי, נתחיל דווקא ברמב"ן. הרמב"ן, באופן אולי אפילו מפתיע, בא בביקורת נוקבת על מלכות חשמונאי, על מתתיהו ובניו. הוא טוען שהם חטאו. הם חטאו בכך שהם הפרו את הצוואה של יעקב אבינו שלא יסור שבט מיהודה, שלדבריו של הרמב"ן, הכוונה היא להשאיר את המלכות בידי שבטו של יהודה, משעה שדוד מלך, המלכות צריכה להישאר לזרע יהודה, ונטלו בית חשמונאי, נטלו לעצמם כתר שלא להם. הם נטלו את כתר המלוכה. ובכך הם הסירו בעצם, הם הדיחו, אפשר לומר, את בית יהודה מן המלוכה. וזה חטא חמור לפי הרמב"ן. ואני אצטט 2-3 שורות מן הרמב"ן. אומר, וכאשר העריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים, מלך אחר מלך, ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן, כוונה יעקב אבינו, ונענשו בהם. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון. חסידי עליון. ואלמלא הם, נשתכחו התורה והמצוות מישראל. ואף על פי כן, אני ממשיך לצטט מן הרמב"ן, נענשו עונש גדול, כי ארבעה בני חשמונאי הזקן, החסידים, המולכים, זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב. אנחנו יודעים, יהודה, אלעזר, יונתן ושמעון, כולם נפלו. והרמב"ן רואה את זה כעונש. וממשיך הרמב"ן, עוד מחריף את דבריו. הסירו השבט המחוקק לגמרי, והיה עונש מידה כנגד מידה, שימשיל הקדוש ברוך הוא עליהם, לשון מושל, את עבדיהם, והם הכריתו. עבדיהם הכריתו אותם על פי, בהמשך, כפי שהגמרא אומרת, שכל מי שאמר מזרע חשמונאי קהתינא, עבדה הוא. יש כאן עונש מידה כנגד מידה. הם הדיחו את בית יהודה מלמלוך. ביניהם, אחריהם, יחריטו אותם מן המלוכה. ויש כאן עונש כבד. מעניין הדבר, שלמרות שהרמב"ן מתאר אותם כחסידי עליון, הם חטאו חטא חמור. ונשאלת השאלה, עד כדי כך, אז הם תפסו מנהיגות. הרמב"ן מציע גם הסבר נוסף, שהייתי אומר במובן מסוים, מעצים את חטאם של החשמונאים לפי תפיסתו של הרמב"ן. הרמב"ן מציע, אפשר גם כן, אני ממשיך לצטט מן הרמב"ן, שהיה עליהם חטא במלכותם, מפני שהיו כהנים ונצטוו לשמור את כהונתם, כפי שאומר הכתוב, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, נאמר פרשת קורח. ולכן אומר הרמב"ן, אני מצטט, ולא היה להם למלוך, רק לעבוד את עבודת השם. עד כאן הציטוט. דהיינו, בני הכהנים שאחראים על המקדש, שעובדים את עבודת השם במקדש, לא צריכים לקחת לעצמם את כתר המלוכה, ההנהגה המדינית והצבאית והפוליטית. הם שייכים למקדש, לעבודת השם התורה בבית המקדש. לא להם. לסור מהשירות, משירות שמיים, מעבודת השם, ולהניג את עם ישראל בשדה הקרב. לא להם. בעצם אפשר לומר, שלפי ההסבר הזה, לא שבני חשמונאי הדיחו את, או מנעו מבית יהודה את המלוכה, אלא הם הדיחו את עצמם מעבודת המקדש הטהורה הבלעדית, שכך ראוי שתהיה. ראוי שלעבודת המקדש לא תתווסף עבודה פוליטית, צבאית, מדינית אחרת. בכך בעצם כמעט הייתי אומר, הם ידיחו את עצמם. כך או כך, יש כאן תפיסה של הרמב"ן שרואה בעייתיות מסוימת, לפחות לפי הסבר השני, הרמב"ן רואה בעייתיות מסוימת בכך שהכהנים הגדולים, אנשי הרוח, אנשי העבודה, עבודת השם הדתית המובהקת, הם גם נושאים בהנהגה ובמאמץ מדיני וצבאי. לדעת הרמב"ן זה לא יכול ללכת ביחד במובן השלם. ויש כאן איזו פגיעה מסוימת בתפיסת הקודש. לעומת זאת, הרמב״ם משקיף על בני חשמונאי באופן אחר לחלוטין. הרמב״ם אומר, כשהוא מתאר את נס החשמונאים ואת מצוות החנוכה, במבוא להלכות חנוכה בעצם, בפתיחת הלכות חנוכה במבוא, אומר הרמב״ם, בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו, והושיעם מידם והצילם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. הרב אומר, זה שהם העמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן, זה הישג. הרמב״ם לא רומז אפילו על בעיה, על חטא, על שיבוש. ההפך, מדברי הרמב״ם הנשגבים האלה, המרוממים האלה, משמע, הוא משתמע שזה ההישג ההיסטורי הגדול. כך גם מבין לדעתי המשך חוכמה בהקשר הזה. העמידו מלכות, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. זה ההישג של בית חשמונאי. למרות שמלך מן הכהנים. כל זה אמרתי כמבוא. מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן הזאת, ביחס לדרכם של בית חשמונאי, שהרמב״ן רואה אותה בראייה ביקורתית, והרמב״ם לא, לגמרי לא. לדעתי, המחלוקת הזאת מהווה רקע לתפיסתו של המשך חוכמה את נס חנוכה, ולתפיסתו של המשך חוכמה בכלל את הנושא הלאומי. וכאן אני רוצה לומר, המשך חוכמה נוקט בתפיסה לאומית מאוד מאוד חריפה, הייתי אומר, יסודית. המשך חוכמה הוא הוגה מאוד לאומי. הייתי אומר, אולי אפילו יותר מהרב קוק. בוודאי בתקופה הזאת, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו מוצאים מוטיבים לאומיים חזקים מאוד, גם אצל הנציב, בוודאי אצל הרב קוק, אבל אני יודעתי, אצל המשך חוכמה, אצל רבי שמחה, המוטיבים האלה הם חזקים מאוד, חריפים מאוד, מובלטים ביותר במשנתו. אנחנו נאחד שיעור שלם לנושא הלאומי, או תפיסתו הלאומית של המשך חוכמה. לא נוכל להרחיב במסגרת הזאת את משמעות תפיסתו הלאומית של המשך חוכמה. לא נוכל להרחיב. רק נאמר שיש לו תפיסה לאומית מאוד חזקה, מאוד חריפה, שבא לידי ביטוי בפרטים שונים של משטר ושלטון וסדר וצבא וכו'. אבל, יחד עם זאת, וכאן הייתי אומר, בא לידי ביטוי הייחוד במחשבתו של המשך חוכמה. בא לידי ביטוי כאן המחשבה המיוחדת שלו. יחד עם זאת, למרות שהוא מייחס חשיבות לתפיסה לאומית ולניצחונות ולמלכות, ולמרות שהוא אומר שהעיקר בנס חנוכה זה הניצחון, כאן בא עכשיו איזושהי הסתייגות, איזושהי הכרה בבעיה. ובעצם הייתי אומר, הבעיה היא בעיה כפולה. הניצחון, ההישג הגדול של בית חשמונאי, הניצחון על אנטיוכוס, הניצחון בקרבות יוצר, עלול ליצור, שתי שאלות או שתי בעיות, בעיה כפולה. אחת, משהו מאוד מאוד עקרוני. המשך חוכמה אומר כך. כל העמים בדתותיהם הנימוסיות יעשו יום הניצחון, יום מפלת אויבים לחוג חג הניצחון. כך כל העמים, אני מצטט מהמשך חוכמה בפרשת בו, פרק י"ב, פסוק ט"ו. אגב, הרמב"ן שציטטתי הוא בפרשת ויחי, מתוך הברכות של יעקב אבינו, הלא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אני חוזר למשך חוכמה, בפרשת בו. כל העמים יעשו יום ניצחון, יום מפלת אויבים לחוג חג הניצחון. זו תפיסה לאומית מקובלת, רווחת. לא כן בישראל. הם הלא ישמחו על מפלת אויביהם, ולא יחוגו בשמחה על זה. וכמו שאמר, בנפול אויבך אל תשמח. פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. הרי שאדם המעלה אינו שמח בנפול אויבו, משום שהשמחה רע בעיני השם. והרע, הלא הרע בעיני השם צריך לשונאו. ולכן הוא ממשיך המשך חוכמה ואומר, לא נזכר בפסח חג המצות כי בוא עשה במצרים שפטים, רק כי הוציא השם את בני ישראל ממצרים. אבל על מפלת האויבים אין חג ויום טוב לישראל. כך גם בפורים אומר המשך חוכמה, השמחה היא לא על מפלת האויבים ועל הריגת השונאים, אלא היום אשר נחו בו מאויביהם, והמשך חוכמה מעריך בכך ולא נעשה את זה עכשיו. אין שמחה. היום בפורים, בימים אשר נחו מאויביהם. אכן, בהרגו ביוד ג' בני הפרזים עושים ביוד ד' ובני הקרחים שהרגו ביוד ג' וביוד ד' עושים את השמחה ביום למחרת. גם בשבי של פסח טוען המשך חוכמה שהשמחה היא לא על מפלת המצרים בים, אלא לעניין השביעי, ולא נעריך עכשיו בעניין הזה. זה עניין עקרוני. חשוב לנצח. המשך חוכמה לא היה פציפיסט. אבל בניגוד לעמים אחרים, לא עושים שמחה על מפלה של האויב. יש כאן עמדה, הייתי אומר, עמדה מוסרית, דתית, שבאה לומר, השמחה צריכה להיות רק על ההצלה. המפלה של האויב הוא מחיר ההצלה. הוא המחיר של ההצלה. הוא לא אידיאל. ועל כך, ומשום כך, בא משך חוכמה ואומר שכדי לעמעם מעט את תהילת הניצחון, את תפיסת המאבק הצבאי שעומד במרכז, לכן היה צורך בנס פח השמן. נס פח השמן מורה, אני מצטט, על הדלקת שמן זית וחינוך בית השם ותורתו והשגחת אלוקים על עמו בית ישראל, בזמן שלא היה נביא וחוזה בישראל. לכן היה צריך את נס השמן כדי להורות על התפיסה הדתית שעומדת מאחורי הניצחון הלאומי, על השגחה, על נוכחות אלוקים, על חנוכת המקדש. ועוד דבר, זאת בעיה אחת. יש בעיה נוספת שנס הדלקת הנרות במקדש יתמודד איתה. היא הבעיה של תחושת כוחי ועוצם ידי שהייתה יכולה לנבוע אצל הכהנים משרתי השם עם הרמב"ן, ולכן הזכרתי קודם את הרמב"ם והרמב"ן. מצד אחד, המשך חוכמה מסכים עם הרמב״ם, שעיקר ההישג הוא ההישג הזה של מלכות ישראל יותר מ-200 שנה על החורבן. זה הישג היסטורי שאני לא בטוח שהרמב״ן מסכים לו. בעניין הזה המשך חוכמה עם הרמב״ם. מאידך, המשך חוכמה כמו הרמב״ן, מזהה איזושהי בעיה, אבל לא את הבעיה של הרמב"ן, שלא יסור שבט מיהודה, של דחיקת רגלם של זרע יהודה מהנהגת המלוכה. גם לא העובדה שהם באופן עקרוני עסקו בצבא ובדיניות, אלא הטבע האנושי, ואני חוזר כאן עניין של הטבע האנושי, הטבע האנושי שמעורר תחושה של כוח ומעורר תחושה של תאוות נקם. זאת הבעיה, לדעת המשך חוכמה, שבגלל הבעיה, או כפל הבעיות האלה שהזכרתי, בגללם בא נספח השמן להסיט, או להמם, לומר יש עוד מוקד, יש מוקד הניצחון זה העיקר, אבל הוא לא בלעדי, משום שאם הניצחון יהיה הדבר הבלעדי, למרות שהוא העיקר מבחינה היסטורית, מבחינת ההשגחה, אבל אם הוא היה הדבר הבלעדי, ולא נשים פוקוס ונתבונן בדבר אחר, אנחנו יכולים ליפול במדרון חלקלק של טעות מוסרית דתית איומה. לקבל תחושה של כוחי ועוצם ידי. לשמוח במפל את האויב. ואני ממשיך לצטט מהמשך חוכמה. ולכן נעשה הדלקה על עניין בלתי מפורסם. הדלקת נרות במקדש, אומר המשך חוכמה, מי ראה את זה? רק הכהנים. ההדלקה 8 ימים בהיכל, משום שהמנהיגים, שרי צבאות, היו הכהנים הגדולים והחשמונאים, והייתה חוששת ההשגחה שהם יאמרו כוחם ועוצם ידם, ובתחבולות מלחמה ניצחום. הראתה להם ההשגחה אות ומופת בהיכל, אשר אינו ידוע רק לכהנים, למען ידעו כי יד אלוקים עשה זאת. זה היה איזה מסר אינטימי. שההשגחה העליונה שלחה לכהני המקדש. תדעו לכם, יד אלוקים עשתה זאת. והם מושגחים, אני ממשיך לצטט, הם מושגחים דרך נס למעלה מן הטבע. העיקר זה המלחמה עם תכסיסים הטבעיים של ניהול מלחמה, אבל אתם מושגחים גם למעלה מן הטבע. ורק אם תבינו כך, לא תתפסו. לא תתפסו לחטא החמור, לנטייה הטבעית להגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא תתפסו לנטייה הטבעית לשמוח במפל את האויבים, משום שזה המאמץ במלחמה להביס את האויב. המאמץ המלחמתי העיקרי הוא הבסת האויב ומפלתו. אבל לא על זה צריכה להיות השמחה. לכן בא נס פך השמן והדלקת הנרות במקדש, כדי לומר לכם, יש פה איזה אמירה רוחנית אחרת, זה לא רק הניצחון. ההתבוננות בנס המקדש מפנה את תשומת הלב לערכים הרוחניים, ששמים גבול לניצחונות הצבאיים. הם שמים את הניצחונות הצבאיים בפרופורציות. הפרופורציות האלה חשובות ביותר, כדי לא להגיע להידרדרות מוסרית, ולא להידרדרות דתית. הידרדרות מוסרית במובן הזה של שמחה במפלת האויב, והידרדרות דתית במובן הזה של כוחי ועוצם ידי. כמו שבר כוכבא אמר לפי הירושלמי, בר כוכבא שרבי עקיבא היה נושא כליו, אמר לקדוש ברוך הוא, כך אומר הירושלמי, לא צריך את עזרתך, אני אסתדר לבד, יש לי כוח. זאת תפיסה מאוד מאוד מורכבת, שמצד אחד אתה אומר כן, צבא, מלחמה, ניצחון. כן, לא כמו הרמב"ן, אתה אומר כמו הרמב"ם. ההישג ההיסטורי הגדול של העמדת מלכות על ידי בית חשמונאי זה דבר טוב. אבל מצד שני אתה אומר כמו הרמב"ן, יש בזה גם סכנה. יש בכך גם סכנה. יש כאן בעיה שצריך לאזן אותה, לטפל בה, לשים לב אליה, למקד אליה את הכוונה. זה הדלקת הנרות במקדש. זו תפיסתו של המשך חוכמה. ואני חושב, משך חוכמה אולי חותם את דבריו, אני אגיד לכם ככה, לקראת הסוף, עוד נקודה אחת. המשך חוכמה מאיר על פסוק בתהילים, הוא דורש אותו כמין דרשה. פסוק אומר, בתהילים עין א', גם אני עודך בכלי נבל, עמיתך אלוהי, אז אמרה לך, בכינור קדוש ישראל. תרננה שפתי כי אז אמרה לך ונפשי אשר פדית. על הפדיעה והישועה, השפתיים מרננות, השפתיים מוציאות החוצה על הישועה. אבל אחר כך בפסוק שהמשך החוכמה דורש אותו כך. הפסוק אומר, גם לשוני, כל היום תהגה צדקתך כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי. אני שמח על כך שמבקשי רעתי בושו וחפרו. אבל לשמחה הזאת היא בלשון, גם לשוני. אומר המשך חוכמה, הלשון לא יוצאת החוצה. השפתיים קולעות אותה. על זה אהגה במטמונים, אני מצטט. כי מבקשי רעתי בושו וחפרו. השפתיים שמגלות מביאות את השמחה החיצונית, ירננו על הפדיון, על הישועה. אבל השמחה במפלת האויב, גם אם היא קיימת, היא לא צריכה לבוא לידי ביטוי חיצוני. כך זה בכל לם ולשון. זאת התפיסה הלאומית, הייתי אומר, של המשך חוכמה מצד אחד תפיסה לאומית חריפה, אבל מצד שני, תפיסה לאומית שמראה את ההבדל, ההבדל העצום בין ישראל לעמים. יש לאומיות, יש כוח, יש הפעלת כוח וצבא, יש בישראל. אבל שלא כמו עם ולשון, עם מגבלות מוסריות מאוד מאוד ברורות. עם ישראל לא עושה יום שמחה על ניצחון ועל מפלה של אויבים. עם ישראל מודה לקדוש ברוך הוא על הישועה. והכהנים הגדולים, בית חשמונאי, שערכו את המערכה הזאת, היו חייבים לקבל איתות חינוכי משמיים, שלא כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה. גם לשוני כל היום תהגה צדקך, כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי. אפשר להגות במפלת האויב, אבל לא לתת לזה ביטוי יותר מדי, גס או חיצוני או מוחצן, לא כן דרכם של ישראל. אם כן, אני אסכם, אפשר לראות ביחס בין שני הניסים בחנוכה, על פי תפיסתו של המשך חוכמה, את תפיסתו הכוללת יותר ביחס לנושא הלאומי, הצבאי, וביחס למגבלות המוסריות, הדתיות, הנפשיות העדינות, שצריכות להתלוות לכך. ודרך תפיסתו זו של משך חוכמה, בעניין חנוכה, וימי החנוכה, ונס החנוכה, אנחנו פותחים צוהר בעצם, לתפיסה הרבה יותר כוללת ורחבה של המעמד הלאומי, על פי תורתו של המשך חוכמה. עד כאן, חנוכה שמח וכל טוב.